גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 245, הרחבת שירותי תקשורת לייעול השירות ללקוחות בצריכת רשת, וגם מיזמים שנולדים בישראל לאחר הפריה בחוץ לארץ, ועל הסכנה העורבת לפתחים של מתקני התפלת מים שעלולה לשתק את ההספקה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. שיפור חוויית השירות ללקוחות בדרך של פיתוח יכולות גבוהות למענים קוליים ומסומללים.
צורך בא מתוך זה שהיום ארגונים גדולים בעיקר לתת שירות ולנהל את האינטראקציה מול הלקוחות שלהם ברמת חוויה מאוד גבוהה.
הפיתוחים בישראל, השימושים בחוץ לארץ, על ההזנקים שמפותחים בארץ לטובת מפעלים במדינות אחרות.
אנחנו תמיד מסתכלים על צרכים, ולצורך כך אנחנו יצרנו רשת שלמה של חברות רב-לאומיות שמתעניינות בנו, וביקשנו להם מהם משהו נורא פשוט. ביקשנו מהמנכ"לים, ממנהלי המפעלים, פשוט לספר לנו את הסודות הכי כמוסים שלהם ואת מה הבעיות הכי גדולות שהם בעצם לא מציעים החוצה. ורק אחר כך חיפשנו את הטכנולוגיות שלדעתנו יכולים להתאים.
ושימו לב לאיום הסביבתי, מדוזות ונפט עלולים לשתק את הספקת המים של ישראל.
Okay. שפך נפט גדול יגרום למתקני ההתפלה על חוף מדינת ישראל לעשות הפסקת פעילות במשך 3 חודשים ועד שנה. אותם סלפות, אותם ג'לטינים, בין 5 ל-10 מטר מתחת לפני הים, יכולים להיכנס ואף בקלות לתוך המתקן עצמו, תוך כדי שאיבה. המסות הן גדולות.
שלום יניב חכים, אתה מנכ"ל חברת קומבוקס, ככה זה נקרא?
כן, קומבוקס. קומבוקס תקשורת ואוטומציה.
שלום לך.
שלום, שלום.
החברה נמצאת בגליל ים. וזה עם הרבה מאוד, אמרו לי פה האנשים שלך, הרבה מאוד ציפורים מסביב.
נכון.
זה עוזר לחשוב או זה עוזר לא לחשוב?
האמת זה עוזר ממש, זה עוזר הרבה לחשוב, וזה גם, אתה יודע, נותן חוויה מאוד רגועה ויצירתית.
יאללה, נצא לטבע.
יש אומרים שזה, אתה יודע, מוציא, מגביר את היצירתיות.
כן, אתה יודע, כל מה שהוא טבע לפעמים גם מספק לך יכולת חשיבה הרבה יותר משמעותית, ועל זה בעצם אתם עובדים. מה שאתם עושים זה סוג של מערכות תקשורת לארגונים, לרשתות מכר, לכל מיני גורמים מהסוג הזה שזקוקים לשירות לקוחות בכל מיני צורות. זה מערכת רב ערוצית ואוטומציה מאוד מאוד מתוחכמת שמבוססת על בינת מכונה או על שפת מכונה. מאיפה זה בא? אתה יודע, כשאתה אומר משוכלל, אתה ישר מסתכל על המוח.
כן.
על הראש.
אתה צודק. אז קודם כל, מאיפה זה בא הצורך? הצורך בא מתוך זה שהיום ארגונים גדולים בעיקר, אנחנו בעיקר עובדים עם ארגונים גדולים, לתת שירות ולנהל את האינטראקציה מול הלקוחות שלהם ברמת חוויה מאוד גבוהה. שחוויה זה אחד אומר, אם אני כלקוח צריך ממך משהו, אני רוצה לקבל את זה בצורה הכי נעימה לי, הכי טבעית לי והכי מהירה. זאת אומרת, אם אני לצורך אני רוצה לקבוע תור לרופא, אז איך עושים את זה בצורה פשוטה, נעימה, מהירה? אם אני רוצה לצורך העניין לשאול משהו את חברת הטלקום שלי, אז אני יכול פשוט לעשות את זה בצורה, אם לצורך העניין האינטרנט שלי לא עובד, אז אני יכול להרים טלפון, לחכות הרבה זמן, או אני יכול פשוט לכתוב בוואטסאפ, חברים, האינטרנט שלי לא עובד. והיום, בני האדם, אנחנו מצפים שיטפלו בהם, לא משנה מאיפה הם פונים.
תראה, לנו כבני אדם יש, בשפה שלנו, לא מדבר על שפת הגוף, אלא שפת המילים, יש לנו הרבה מאוד איברים כדי לתאר משהו שמבחינתנו מקולקל.
נכון.
זה יכול להיות אינטרנט איתי, אנחנו נכון. יכולים להגיד הוא גולש כמו צב, או הוא גולש כמו חילזון, ושני דברים אחרים.
נכון.
והמכונה, לכאורה, אמורה לדעת את זה.
אז אתה צודק, זה נכון. שפה זה, זה דבר מורכב, ונכון, תראה, אנחנו היום פיתחנו מערכת בינה מלאכותית מאוד מתוחכמת, שדרך אגב, היא מנסה להבין טקסטים, לצורך העניין בסוף, זה אחד הסיבות שדרך אגב אפשר לעשות את זה, שהיום התקשורת עם ארגונים הפכה להיות דיגיטלית. פעם היה רק טלפון, והיום עם השנים, לאורך הזמן, התקשורת הופכת להיות טקסטואלית.
כן, אבל גם כשאתה כותב, יניב, גם כשאתה כותב מילות קוד, אז אם אתה כותב שה-YXZ שלי, של הראש מחשב, או של, בוא נגיד, של הלוח M, מציג לי אורות לבנים, אז יש לך שם שבעה או שמונה מילות קוד מדויקות לחלוטין. אבל כשאנחנו מדברים על...
לגמרי.
כשאנחנו אומרים צו או חילזון, זה משהו חדש למחשב. זאת אומרת, הוא צריך להבין פה כוונה.
נכון. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. פיתחנו אלגוריתם מתוחכם שבעצם מבין כוונות מטקסטים קצרים ובינוניים. כאשר הטקסטים יכולים להיות כל דבר. זאת אומרת, היום אנחנו מבינים מייל, אוקיי? כוונות ממייל שמישהו שלח, בלי לדעת בכלל שבצד השני יש רובוט, לצורך העניין, או, או בינה מלאכותית, או סתם טקסט שמישהו כתב בפייסבוק לוול, על הוול של חברה מסוימת, או אפילו לוול של חבר שלו. איך עושים את זה? היום הבינה מלאכותית זה תחום, למידת מכונה, זה תחום שצומח בקצב מטורף. רשתות ניורונים. יש, דרך אגב, אנחנו שהתחלנו את כל העולם הזה בעצם לפתח את הבינה מלאכותית שלנו לפני כשש שנים, חמש, שש שנים, עוד לא היה עולמות הדיפ לרנינג שהיום אנחנו רואים, לא היו כמו שהם היום. והיום אנחנו בעצם משלבים בין למידת מכונה טבעית לבאמת דיפ לרנינג והעולמות האלה. מה זה בעצם אומר? בעצם רשתות ניורונים באות לסמלץ את איך שמוח האדם עובד. לצורך העניין, במוח יש לנו ניורונים, רשת ניורונים, והיום בעזרת טכנולוגיה אפשר למדל את רשת הניורונים שהמוח האנושי משתמש בה כדי לזהות תבניות. בסופו של דבר, המוח האנושי, האינטליגנציה שלנו, היא בעצם כלי זיהוי תבניות מאוד מאוד חזק. להינתן מספיק בדוגמאות. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין רוצה ללמד את המכונה להבין כוונה של בן אדם, אני אצטרך להראות לו X טקסטים דומים שבעצם אומרים את הכוונה הזאת בצורה כזו או אחרת. לצורך העניין, אם לפשט את זה, אם אני רוצה ללמד מחשב לזהות זברה, אז אני אראה לה הרבה תמונות של זברה, פעם אני אראה אותה מאוירת, פעם אני אראה אותה בספארי, וככל שאני אתן יותר דוגמאות, אוקיי? זה נקרא supervised learning, ככל שאני אראה דוגמאות, המערכת, האלגוריתם, ידע להבין בדיוק את הניואנסים הקטנים האלה.
אז מאיפה אתם מתחילים? זאת אומרת, אתה אומר, רגע, המערכות שקיימות, יש להן הרבה מאוד חוסרים, ואז מה אני יכול לעשות כדי לשפר את חוויית המשתמש?
אז לא, אז מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו פלטפורמה רחבה שנותנת turnkey solution, אנחנו נותנים מענה בעצם לכל צורכי התקשורת של החברה.
100% שנייה. מאיפה זה מתחיל? תכף נגיע...
מאיפה מתחיל הלימוד?
כן.
אז בדיוק, אז באתי לענות על זה. אז אנחנו גם מטפלים בכל העולם של ה-humans, בכל העולם של נציגי התקשורת האמיתיים, ואז מה קורה? ארגון חדש עולה עם המערכת שלנו, בהתחלה השיחה היא בין בני אנוש. לצורך העניין, בני האדם מתקשרים מול הלקוחות שלהם. עובר חודש, אנחנו מדברים על ארגונים גדולים, מגיעים עשרות אלפי טקסטים, שמהם בקלות מאוד, בצורה מהירה מאוד, אפשר ללמד את המשין לרנינג להבין. ואז אתה לא בעצם מתחיל מכלום, אתה מתחיל משיחות אמיתיות בין בני אדם לחברות, ומזה מאוד מאוד קל בעצם לאמן את המערכת. יותר מזה גם, המערכת שלנו היא human assisted, ככה שאם עכשיו הבוט לא מבין, אוטומטית יהיה seamless handover לנציג, לבן אדם. הלקוח בכלל לא מבין שהיה פה איזושהי חלופה מאחורי הקלעים.
כלומר, אתה אומר, הבוט הזה מדבר בשפת בני אדם, והוא יודע בדיוק איזה מילים להרכיב. אני מניח שאדם עם קצת שמיעה מוזיקלית יבין את זה. אבל יש כאן שאלה הרבה יותר משמעותית. אתה מדבר בעצם על השגרה. בסדר, כן. אני רוצה להוציא טופס 117, אני רוצה לקנות כרטיסים לתערוכה, אני רוצה להזמין, אני יודע מה, ארוחה באיזשהו מקום, זה שגרתי. באזור הרכש יש מושג שנקרא ביצים מרובעות.
אוקיי.
מה קורה שם?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, נניח, אתה נתקל ב, או לא אתה נתקל, נציגות השירות, שבמקרה שלכם זה המכונה, היא נתקלת באדם שפחות מבין, נכון. מבין את השפה, או שהשפה שהוא מבין היא מסוימת.
אוקיי. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, שאנחנו נכנסים לארגון, אנחנו קודם כל מנסים להבין את ה-80% של ה-use cases, של התהליכים, שהם התהליכים הרווחים,
בסדר, פתרת אותם.
אותם אפשר לפתור. את ה-20% האחרים, מה שקורה מראש, יגיע בן אדם, מקצוען, שייתן מענה.
אבל אתה רוצה, אבל אתה גם רוצה את זה לפשט. זאת אומרת, גם את זה אתה רוצה להכניס למכונה.
גם את זה אני מפשט, כי מה קורה? היום חלק גדול מהתהליכים מתחילים, אתה יודע, שאלון סבתא אנחנו קוראים לזה, מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה, מה זה? את כל האזורים האלה, בדרך כלל בוט יודע לטייב בצורה הרבה יותר טובה, וגם שיגיע הנציג האנושי, הוא יקבל כבר את הכל ההוס, הוא יהיה באמת, הוא יוכל להיות מקצוען, אוקיי? ולתת את המענה הנכון לדברים המורכבים יותר.
אוקיי, אבל אתה רוצה לשים את זה על מכונה?
מה זאת אומרת?
אתה אומר, יש לי את רשת הנוירונים האלה?
כן.
אני, כמו שהיא עובדת במוח, אני רוצה שהיא תעבוד באותה צורה בבינת מכונה.
אז תראה, אתה צודק, הרצוי הוא שבעוד 10 שנים, אוקיי, באמת מכונה, עסק יהיה אוטונומי. בסופו של דבר, 90% ואולי 99% יהיה אוטונומי לגמרי, ואיזשהו אחוזון בודד של דברים שבאמת לא מצליחים להבין, בין אם הלקוח קשה לו לעבוד מול מכונה, או whatever, לא מבין, אולי הנושא שלו מורכב מדי, תמיד יהיה human in the loop. אין מה לעשות, מזה לא נוכל לברוח, ואני חושב שזה גם דבר טוב. בסופו של דבר, היום חלק גדול מהנציגים הם סוג של בוטים, כי הם עובדים לפי תסריטים. את כל הדברים האלה אנחנו יכולים להפוך להיות אוטומטיים, ואת האקסטרה שנשאר, עם הזמן נשפר ונדע גם להתמודד איתו. היום דרך אגב, המערכת שלנו יודעת למצוא בדיוק את ה-use cases האלה שתמיד עוברים לבני אדם, להציף אותם, ואז ככה מי שמנהל את האוטומציה יודע ללמד את התסריט, כל הזמן עוד ועוד processes שהיום הם מחוץ לאוטומציה.
בוא נעשה איזשהו...
אנחנו בונים roadmap באמת, אנחנו בונים roadmap לארגון להגיע למצב אוטונומי.
בוא נעשה כאן איזשהו מקרה בוחן, בסדר? Okay. אני סתם לקוח, אבל אני רוצה להתחיל מהסוף, מהקצה. הוא אמור לקבל שירות של לצורך העניין התחברות לחברת תקשורת. בסדר? שזה אחד הדברים, נדמה לי, הפשוטים, הכי פשוטים, אתה אומר איזה טלוויזיה יש לך, אתה אומר מה רוחב הפס, או אני יודע מה בימינו, איזה כניסות יש לך, מי הספק. מה המערכת שואלת אותו כדי לדעת, לתת לו את השירות? תענה לי על זה, כי אחר כך אני הולך להפציץ אותך.
אז קודם כל התקלת אותי, כי אני לאו דווקא יודע ספציפית use case של לקוח מסוים, אבל אני מניח...
לא, קח את הצלחה בתור...
כן, אז תראה, אז אני מניח שקודם כל השאלות הראשונות יהיו בדיוק זה, איזה טלוויזיה יש לך, כמה טלוויזיות אתה רוצה לחבר, וכן הלאה, ואז זה use case קל, כי בסופו של דבר זה סוג של FAQ.
ואז אתה גם רושם לו את המספר כרטיס אשראי וכל זה.
כן, אני יכול גם לקחת מנו. אני בעצם מייצר אינטרפייס שיחתי, conversational interface.
עכשיו, בגלל שיש כל כך הרבה חברות כאלה, כן, התחרות כבר, אמנם יש מעט מאוד ספקים, אבל יש חברות תקשורת די רבות. אני רוצה לבנות לעצמי חבילה ייחודית.
בתוך ספק, זאת אומרת, בהוט, יס וכאלה.
כן, בדיוק. אני רוצה לבנות לעצמי את החבילה.
כל חברה שהיא לקוח שלנו בונה את התסריט בצורה שמתאימה לה. בין אם היא בונה או שאנחנו עוזרים לה לבנות, היא בונה את התסריט בצורה שמתאימה לה ולאיך שזה עובד אצלה ולצורך העניין לקטלוג שלה יש להציע. אבל בהחלט לקוח יכול לעבור חוויה שלמה שבו הוא בוחר את ערוצי הטלוויזיה שהוא רוצה, שבו הוא אומרים לו כמה הוא הולך לשלם, והוא גם מוציא את הכרטיס אשראי ומשלם, וכל זה לצורך העניין בוואטסאפ.
אתה יכול לעשות את זה בוואטסאפ. עכשיו, איפה הבעייתיות היותר גדולה? כי אני מניח שיש כאלה שאוקיי, טלוויזיה פתרנו, אבל יש כאלה שהולכים עם דיאטות מסוימות או עם תזונה מסוימת שמותאמת לסכרת שלהם.
אז כן, אז אתה צודק. אז מה שהמערכת שלנו מאפשרת לעשות היא גם להתחבר לשירותים של הארגון כדי לקבל מידע עסקי על הלקוח, ולפי זה להתאים לו את התסריט לצורך העניין, להתאים לו את מה שהבוט מציע לו או עושה בשבילו. זה חלק גדול ממה שאנחנו עושים בעצם. תחשוב שאתה עכשיו רוצה לצורך העניין לעשות כל דבר שאפשר לעשות בקופת חולים. יש הרבה מערכות מאחורי הקלעים, ממערכות לצורך העניין בדיקות מעבדה, למערכות קביעת התורים. אנחנו בעצם מוח, בעצם, אתה יודע, המוח של הארגון, שבו הוא גם מצד אחד מבין מה הלקוח רוצה, מצד שני הוא גם מפעיל את האיברים ואת המערכות הפנימיות כדי לספק את מה שהלקוח רוצה.
עכשיו, זה אפליקציה שאני מוריד לטלפון, או איך זה עובד?
לא, ממש לא. אנחנו עובדים בכל הערוצים. זאת אומרת, אנחנו, הבוטים שלנו, לצורך העניין, או הבינה המלאכותית, וגם ה-humans, גם בני אדם, יכולים לענות בכל ערוץ.
יניב, זה וואטסאפ, צ'אט, וויס. יניב, אני יושב בביתי, ואני רוצה אספירין. לא אספירין,
אקמול. אז אתה לוקח את הטלפון שלך, אוקיי? בוא נגיד, היום אתה תכתוב ל... בגוגל לצורך העניין, אם תרצה להגיע לכללית, או פשוט תיקח את הטלפון, תגיע לאפליקציה של כללית, תגיד מה אתה רוצה, וזה יקרה.
למה שאני לא אגיד, עוזר את סירי, ויש את אלקסה, ויש את כל הזה, תגיד, תביא לי אספירין.
שאלה מעולה. אז היום, קודם כל, אנחנו בדיוק על הדברים האלה עובדים ברגעים אלה ממש. היום אין סטנדרט בגייטווי. אני קורא לזה הגייטווי. זאת אומרת, היום הגייטווי של רוב בני אדם הוא גוגל. אתה יודע, ובגוגל אתה קודם כל תכתוב את השם של החברה שאתה רוצה להגיע אליה, ואז תגיע אליה, ואז תתחיל, לצורך העניין, את המסע שם. אבל היום יותר ויותר יש conversational interfaces שהם סטנדרטים. כמו באמת, סירי, כמו גוגל אסיסטנט, כמו אלקסה והחברה האלה. אין היום סטנדרט טכנולוגי ממש לצורך העניין נפוץ,
אבל זה מה שאתם בונים עכשיו?
אבל זה מה שקורה ברגעים אלה ממש, ואני בהחלט רואה את העתיד בצורה כזו שאתה בהחלט תרים את הטלפון, תגיד היי הוט, אני רוצה בבקשה שתוסיפו לי את ספורט 5 לחבילה, וזה יקרה. מבלי עכשיו להתעסק בכל מיני דברים אחרים, או היי כללי, תקבעו לי תור לבת שלי למחר, לגמרי קורה. זה גם מהפכה הרבה יותר גדולה, יש פה גם עניין טכנולוגי של סטנדרטיזציה מצד אחד, מצד שני גם יש פה איזשהו maturity של ארגונים שבאמת מוכנים ויעשו את המהלך כדי באמת לבנות את האינטרפייס הזה לארגון שלהם. אז אנחנו היום עושים את זה ב-80% מהחברות הגדולות היום בארץ וגם בעולם, אבל זה איזשהו roadmap, זה תהליך.
יניב חכים, תשמע, כמנכ"ל קומבוקס, קיבלתי כרגע הנחיה לעצור כי עברנו את הזמן.
באמת,
כן, תודה, כשנהנים אז אני לא מרגישים בזמן עובר. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום לאיתן קייט, מנכ"ל חברת Road to, שלום לך.
שלום, שלום.
וסחבנו לכאן גם את היזם דן ולדהורן, שלום גם לך.
שלום רב.
החברה הזאת, התכלית שלה זה לתת פוש למיזמים נבחרים, נכון?
אכן. Road to היא חברה פרטית, היא בבעלות NVIDIA וקבוצת השקעות בשם מתי חיפה בחיפה. אנחנו ממוקמים בחיפה ואנחנו נהנים ממימון של הרשות לחדשנות. וכל המטרה היא בעצם לעורר אקוסיסטם שלם של חדשנות, ואנחנו אכן עושים את זה במתכונת של משהו כמו 45 חברות כל שנה, שאנחנו מעיצים אותם, לוקחים אותם קדימה, משקיעים בהם, ודנו באמת דוגמה לאחת מההשקעות האלה.
דן, בתור דוגמה לאחת מההשקעות האלה, תפרוס כנפיים וספר מה אתם עושים.
אנחנו למעשה פותרים את בעיה מאוד מאוד גדולה של גנבות והונאות בעולם הדלק. יש הונאות שמגיעות ל-100 מיליארד דולר בשנה בעולם. זה שלושה סוגים של הונאות. היום הטרנזקציות הופכות, העסקאות עוברות יותר ויותר להיות בעסקאות ללא כרטיס. משום שזה מכניס את הלקוחות למועדוני אמנות, מגדיל את המחירות הנלוות במעל 30%.
וחושף אותם להונאות.
וחושף אותם להונאות עצומות. אנשים גונבים, או שגונבים כרטיסים ופותחים חשבונות פיקטיביים, מתדלקים עם אפליקציות בצורה מאורגנת, שיטתית או לאורך זמן, יש המון המון דפוסים לזה. הרבה הונאות בעולם של צי רכב, שמשתמשים בכרטיסי תדלוק.
ואתם, כדי לפתור את כל העניין הזה, אתה צריך לבנות איזושהי מערכת שתקלוט הרבה מאוד מידע, תשווה אותו מהר מאוד עם מידע שכבר קיים אצלה, ותהפוך אותו למה שנקרא לשפה בינארית, זאת אומרת פלוס שזה בסדר או מינוס, ואז אור אדום.
נכון, אספנו מידע ממיליונים של טרנזקציות, מידע שמשלב מידע ויזואלי ממצלמות האבטחה, ומידע דיגיטלי, הפעולות שמתבצעות בטלפונים, בקופות וכן הלאה, ואנחנו יודעים לזהות מה זה תהליך נורמלי, ומתי יש חריגה, מתי צריכים להפסיק את העסקה, מתי צריכים להטריע שיש הונאות, ו...
אני אלך איתך בקטע של, של בניית ה... מה זה, יישומון, אפליקציה, מה עשיתם?
אז למעשה, לכל החברות יש את האפליקציה שלהן, ואת השיטות של, את הממשקים
אז
שלהן.
אז אתם מביאים להם...
אנחנו שירות בקן, ואנחנו מוכרים את השירות שלנו למעשה לחברות
סוג,
עצמן.
סוג של תוכנה שמחוברת להרבה מאוד, לרשת ענפה של אפליקציות של חברות אחרות. מאיפה התחלתם? הייתה איזושהי שאלת מחקר, משהו כדי להזיז את העניין הזה?
הוויז'ן שלנו, אנחנו רואים את הרכבים הופכים ליותר ויותר אוטונומיים. החזון מעט הולך ומתרחק, אבל אנחנו מגיעים לשם.
אוקיי.
שירותי הרכב נשארו מאחור. הם לא מתקדמים, הם מיושנים.
כשאתה מדבר על שירותי רכב, זה גם שירותי אבטחה?
שירותי הרכב זה התנת רכב, טעינת רכבים, תדלוק, שטיפת רכב, החלפת צמיגים, כל שירות שיהיה לאותם רכבים.
השאלה אם זה גם כולל שירותי אבטחה או שירותי ביטחון בתוך, בוא נגיד, המקומות שבהם הדברים האלה מתבצעים. כלומר, בתחנות דלק בעיקר.
אז כן, אלמנט מאוד משמעותי זה שהעסקאות האלה שמתבצעות באותם נותני שירותים יהיו מאובטחות, יהיו בטוחות, ואנחנו דואגים לכך שזה יהיה באמצעות המידע שאנחנו אוספים.
ואז המערכת שלכם יודעת לזהות מתי יש עסקה בלתי קשרה?
נכון, מדויק.
איך עושה את זה?
אז אנחנו יודעים, זה בעצם מערכת מבוססת בינה מלאכותית, שהסתכלה על הרבה מאוד עסקאות, ואז היא יודעת לזהות מה זאת עסקה נורמלית, ומתי יש חריגה מהנורמה. עכשיו, עסקה נורמלית, לפעמים זה משהו שבן אדם יוכל להסתכל על זה ולראות לדוגמה שרכב זז תוך כדי התדלוק.
כן.
אז אפשר, הוא יכול להגיד, אוקיי, יש כאן עונה. אבל לפעמים תהיה עסקה חריגה שבן אדם שמסתכל על זה אפילו לא ידע להגיד שהיא חריגה. אבל מערכת שראתה מיליונים של עסקאות, ויודעת לשלב מידע ממספר גורמים שונים, תדע להטריע שזו עסקה חריגה ויש כאן הונאה שמתרחשת.
זה נשמע כמו שוטר תנועה שאומר, וואלה, כמה פעמים שמעתי את התשובה הזאת, משהו כזה. איתן, איפה הדבר הזה הדליק אותך?
זה מתחיל... באמת מתחילה, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על איך אנחנו בוחרים סטארט-אפ.
רגע, חכה, נגיע לזה. אבל מה הדליק אותך שם? כי זה, אתה יודע, זה האש בעצם.
אחד הדברים ש...
חוץ מזה שזה דלק.
אז אחד הדברים שאני מאוד אהבתי כשהסתכלתי על דן כיזם, זה בעצם לקחת את כל הקונספט הזה ולהעלים את נושא ההארדוור מתחנות דלק ומתחנות תדלוק, ולעשות את הכל בענן, ב-AI, בבינה מלאכותית, ללא צורך והזדקקות לחומרה, וכל הצרות שיש עם חומרה, של תיקונים, עניינים וכו'. וזה די דומה למה שפעם היינו משתמשים בכרטיסי חנייה, והיום הכל נעשה באפליקציות. היום, מה שקורה בחברה של דן, זה שהכל נעשה בענן, עם מערכות מאוד מאוד מתוחכמות שעובדות בצורה נורא נורא מהירה, ואנחנו נורא גאים בזה שרוד טו עצמה היא זאת שעזרה מאוד לקדם את כל מערכת ה-AI הזאת.
אז זהו, שמערכות כאלה אתה יכול למצוא בהרבה מאוד מקומות, אבל כאן המערכת שלכם, או בוא נגיד מערכת זיהוי, איך נקרא לזיהוי מיזמים, בדיוק נדבקה לזה. כי מה, היא משהו שאנחנו עוד לא מכירים?
למעשה לא. אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, זה בעצם להסתכל על הצרכים בעולם מסביב. אנחנו מאוד פעילים בעולמות של תעשייה 4.0, של בריאות דיגיטלית ושל אנרגיה ואיכות הסביבה. וכשהסתכלנו על כיתורים וכיתוריי, והנושא הזה של 100 מיליארד דולר של בעיה, מבחינתנו אנחנו לא ראינו את זה כבעיה, אנחנו ראינו את זה כהזדמנות. ואמרנו, אוקיי, בוא נמצא על בסיס הצורת...
כי זה לא נגע בכיס שלך.
נכון. האמת, אני מסכים, ובאמת, כשאנחנו זיהינו בעיות מהסוג הזה, חיפשנו מי יכול לענות על זה, ולשמחתנו נפגשנו, והצלחנו לעזור לפיתוח של כל הסיפור.
אז בוא תדבר על החלקים שבחברה שלך, בוא נגיד על סולם המרכיבים, או על, או על השרשרת עבודה שאיתה אתם בוחנים כל מיזם כזה, כדי לקחת אותו ולהניף אותו.
מצוין, אז ככה נעשה. תראה, באופן עקרוני, אנחנו משקיעים בחברות, ואנחנו מפתחים ומייצים אותם קדימה. אלא שאנחנו לא חממה ואנחנו לא אקסלרטור. מבחינתנו, תהליכים של אקסלרציה, מסוג של תהליך active due diligence, אנחנו קוראים לזה.
כן.
זה בעצם הדרך שלנו לראות על פני חודשים, שמישהו שהוא בא עם רעיון מבריק ועם הרבה מאוד יכולות, יודע גם לדלבר על ההבטחה. אוקיי. ואנחנו עושים את זה על פני העבודה של כמה חודשים שאנחנו עושים איתם. ורק בתום התהליך הזה, שאנחנו משקיעים הרבה מאמץ וכסף ולימוד, מאמצי לימוד את הסטארט-אפים, אנחנו מחליטים לעלות לוועדת השקעות ולהשקיע בחברה כן או לא.
הוא בא אליך עם מה? עם חוברת ועם...
הוא בא עם רעיון, והוא אמר, תשמע, יש לי איזשהו רעיון יפה, ואני אומר, בוא, הרעיון הוא באמת יפה, הוא פותר בעיה אמיתית, אנחנו רוצים לראות שהרעיון הזה שפותר בעיה אמיתית, יש סביבו, הרי ההבדל הגדול בין רעיון יפה שהוא סביב שיחת סלון, לבין חברה שהיא גדלה בצורה מאוד יפה ויכולה להיות יוניקורן, זה תמיד האקסקיושן. ואין דרך בצורה של רעיון ללמוד ולברור מי עושה את האקסקיושן טוב, אלא בעבודת ידיים על כמה חודשים.
אני חושב שגם אתה בעצמך לא מאמין במשפט הזה, ואני אגיד לך גם למה. כי כדי לזהות את הקצה, אתה צריך לראות, להיות עם ראייה מאוד מאוד רחבה.
אמת.
אבל אז מה, אז מה אתה מסתכל?
אוקיי. הכל מתחיל בעצם מהצורך. אנחנו... הדבר האחרון שאנחנו עשינו, למרות שאנחנו מתעסקים עם סטארט-אפים, הדבר האחרון שאנחנו תמיד עושים זה לחפש סטארט-אפים. אנחנו תמיד מסתכלים על צרכים, ולצורך כך אנחנו יצרנו רשת שלמה של חברות רב-לאומיות שמתעניינות בנו, וביקשנו להם מהם משהו נורא פשוט. ביקשנו מהמנכ"לים, ממנהלי המפעלים, פשוט לספר לנו את הסודות הכי כמוסים שלהם ואת מה הבעיות הכי גדולות שהם בעצם לא מציעים החוצה. מתוך זה אנחנו דלינו את הבעיות האמיתיות שהמנכ"לים ומעלי מפעלים צריכים להתמודד איתם, ורק אחר כך חיפשנו את הטכנולוגיות שלדעתנו יכולים להתאים. ובצורה הזאת אנחנו בעצם נתנו שני דברים גדולים. אם אני מסתכל בעולם של חברות גדולות, הם יודעים לזהות את הצרכים שהם נמצאים, אבל לרוב הם לא יודעים לפתור אותם, כי אין להם את היכולת לפתח בתוך הבית, יש להם דברים, יש להם את הביזנס שלהם. מצד שני, יש סטארט-אפים, שיש להם רעיון אולי יפה, אבל יש להם קושי מאוד גדול להגיע ללקוח, ולהשתמש בתשתית כדי לממש את החזון. אנחנו מנסים לתת להם שני דברים, גם את הלקוח, וגם את התשתית הגדולה.
איתן, אחד הדברים שמאוד רצית לספר לי, זה על התוכנית. זאת אומרת, אני מניח שיש לך איזשהו מודול, או טבלת אקסל, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח אחד, הפרק הראשון שווה שתיים, הפרק הראשון שווה שלוש, רגע, צריך עוד לעבוד על אחד ושתיים, כדי ששלוש יהיה בסדר. איך זה נראה הדבר הזה? מה יש שם?
אוקיי, אחרי שהבנו את הצורך, ודיברנו על חברות גדולות, אנחנו מדברים פה על חברות... חברות חשמל, חברות תעשייה גדולות, חברות טכנולוגיה מאוד
רגע, גדולות. רגע, וככה הסכימו לספר על הסודות הכי כמוסים
זה שלהם. זה ה-secret source שלנו, זה איך גרמנו להם לדבר ולפתוח את ליבם.
אתה מבין למה אמרתי שאתה לא מאמין במשפט ההוא שאמרת, כי אתה צריך ראייה מאוד רחבה?
כן, הרבה פעמים כשאומרים לנו, כן, יש לנו בעיה א', ב', ג', אנחנו מבקשים ממש לעשות סיור בתוך המפעלים ולדבר ולראיין את ההנהלות, ואחרי, מתוך סיור כזה אנחנו בדרך כלל מצליחים, יש הרבה מאוד, יש לי צוות וגם אני עם הרבה מאוד ניסיון, אנחנו באים ואנחנו בעצם שואלים שאלות ואומרים, רגע, מעבר לשאלה ובעיה א', ב', ג' שאתם מצאתם, אנחנו גם זיהינו את בעיה אלפא, בטא וגמא, האם זה נכון? ואז פתאום אתה רואה את המנכ"לים גדלים, הלשת, הלסת נופלת. נשמטת, ואומרים, כן, באמת לא דיברנו על זה, באמת זה משהו שאנחנו רוצים לפתור, ואז אני בא ואומר, כן, במקרה הכינותי, סטארט-אפ שיודע לענות על הבעיות הללו, וככה
זה מתחיל. אבל איך בדקת אותו כדי ש...
לא בדקתי, זה האומנות. אנחנו התרשמנו שיש כאן רעיון, חיפשנו לזה לקוח, עשינו שידוך ללקוח, ואז סיפקנו שני דברים.
ידידיי, ברשותכם, עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתה יודע, אתה פה המצאת את הגלגל. אולי אתה לא שם לב. פעם היו אומרים, אוקיי, איך יורים למטרה? לוקחים קשת וחץ, מכוונים את החץ, יורים. אחר כך אמרו לו, קודם יורים את החץ, מסמנים עיגול מסביב, והנה פגענו. אתה עשית פה משהו אחר. סימנת חצי מטרה, ירית חץ, ואז סימנת את החצי השני. תקן אותי אם אני טועה.
לא, אתה לא טועה. האמת היא שהרבה אנשים, כשמסתכלים על זה, אומרים, וואו, איך לא חשבו על זה קודם. והדברים שאנחנו מספקים הם שני דברים. אז אחד, כשאמרנו שסטארט-אפ צריך תשתית לקוח וכסף כדי להצליח, אנחנו באמת מספקים את התשתית. יש לנו פה מערכת AI מאוד משוכללת, יש לנו כאן מחשבי על כאן בתוך המתחם שלנו בחיפה, יש לנו אקוסיסטם שלם של נותני שירותים, מאלגוריתמיקה דרך הנוטציה וכל סוגי הסופטוור שאני מניח שדני ירצה לדבר על זה תכף, ואנחנו גם משדכים ללקוח, ואז אנחנו בעיניים שלנו, כשאמרנו כשאנחנו עושים גם אקסלרציה, מבחינתנו זה רק active due diligence, מבחינתנו מה שזה עושה זה משהו מאוד מופלא. אם אנחנו רואים על פני החודשים של העבודה שאנחנו עובדים ביחד, שהסטארט-אפ עובד טוב עם הבטא סייט שאנחנו נתנו לו, זה הזמן שאנחנו רואים שאנחנו
הבטא רוצים... הבטא סייט זה מה שנקרא מקרה בוחן.
נכון, אנחנו עושים רק hands on, אנחנו לא עושים תיאוריות, אנחנו לא משחקים בכאילו. אם יש דברים שהם עובדים ואנחנו רואים את ה... וכך אנחנו ממש בוחנים אותם בידיים, וכאן צריך להגיד תודה באמת לרשות לחדשנות שנותנת לנו את הכלים ואת הכספים כדי לממש את הדבר הזה, ואז אנחנו בוחרים את המוץ מן התבן.
נתנו את הקרדיט למי שצריך, דן, בוא בדקה שנשארה לנו, תשתמש במרכאות, במילים, ותספר איך ניצלת את road to.
אז קודם כל, זו זכות גדולה שיש בדם כמו איתן ואנשים פה עם כל כך הרבה ניסיון בתחום שידעו לכוון את הדברים למקום הנכון. ואנחנו הגענו עם הטכנולוגיה ומספר עסקאות פה בארצות הברית, בחברות דלק, ואיתן יצר לנו את הקשר לכיוון של חברות מאוד מאוד גדולות שמפעילות עמדות טעינה.
תראה, אני יודע שחברות כאלה בדרך כלל גם מחזיקים איזשהו מאגר של מנחים, מנטורים. היה לך דבר כזה?
אז כן, אז קודם כל, גם ברמה האישית, אני חייב להגיד, באמת, התחברנו לגורמים הכי גדולים באירופה, לדוגמה.
איזה ניסיון הם היו צריכים? של מה? של חומרה? של תוכנה?
ברמה הטכנית, יש כאן, ברמה הטכנולוגית, יש פה שתי קומות מתחתנו, מחשב על של NVIDIA, שאנחנו משתמשים בו לטובת הפיתוח ולטובת הדברים שאנחנו מקדמים. וברמה העסקית, אז באמת, אנשים עם, יש פה אנשים עם הרבה מאוד קשרים, שפתחו לנו דלתות, לחברות מאוד מאוד גדולות באירופה שאנחנו היום עובדים איתן.
כלומר, הם הוציאו אותך ממה שנקרא טסט קייס, או מקרה בוחן, או לא מקרה, אצלך זה תעשיית בוחן ישר אל השטח.
נכון, ולתעשיות נוספות שנכנסים עכשיו חזק מאוד לתחום של עמדות טעינה ורשתות של עמדות טעינה ודברים נוספים.
אז יש לנו פה שחיין ומורה לשחייה. בסדר גמור. ידידיי, איתן קייט ודן ולדהורן מחברת Road to, תשמעו, יש לי עוד מלא שאלות, רק שהזמן שלי קצת קצר, אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לכם.
תודה רבה. ככלות ייני תרד עיני, ככלות ייני תרד עיני, ככלות ייני תרד עיני, פלגי מים, פלגי מים. הנה ראה על הצפרדיה, עם מועז הבשביה, כי חמו ופי יודע, שיר המים, שיר המים.
חקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אמרנו את כל הקרדיטים האפשריים, עידו.
שלום רב.
אמרנו את כל,
לגמרי,
את
לגמרי.
כל הטייטל. זה מקום שבו חוקרים הרבה מאוד דברים, בין היתר את מקורות המים שלנו, ואתה בא לספר לנו קצת על, על המקור העיקרי, שזה מי הים, מהם אנחנו מטפילים מים, שכבר היום הוא חשוף לשתי סכנות עיקריות. הראשונה, בעלי חיים שקוראים להן מדוזות. למה? נכון.
המדוזות בעצם זה גוף חי שהוא עשוי ג'ל. Mm-hmm. בעצם ג'לטיני. כשמדוזות וג'לטינים אחרים יכולים להיות קטנים יותר, גדולים יותר, נשאבים לתוך מתקני ההתפלה, mm-hmm. בחלק מהמקרים הם מצליחים לעבור את טיפולי הקדם, אלה שאמורים לסלק כל מיני מזהמים ואורגניזמים גדולים מתוך המתקן. הם עוברים את את התהליכים האלה של הטיפול קדם ומצליחים לסתום בצורה חלקית או כזו או אחרת את המתקן עצמו. כשזה קורה, מתקני התפלה יש להם צורך בעצם או להוריד או אף לעצור את ההתפלה עצמה, את התהליך. Mm-hmm. ובזה בעצם כמות המים שמיוצרים באותו זמן יורדת.
מכאן שאפשר אולי, בוא נגיד, בשיטה פשוטה, פשוט לשאוב לא מהחלק העליון של הים, אלא מהקרקעית פחות או יותר, איך קוראים למדוזה הזאת?
בעברית קוראים להם החוטית הנודדת.
חוטית נודדת.
אבל דווקא החוטיות, mm-hmm. מדוזות מאוד גדולות. Mm-hmm. דווקא איתם יחסית אפשר להסתדר.
החוטיות פחות חוטאות, אתה
אומר. פחות חוטאות, אבל יש כל מיני אורגניזמים ג'לטיניים mm-hmm. שהם בדוגמת אותם חוטית נודדת, הם הרבה יותר קטנים, קוראים להם לדוגמה סלפות. Mm-hmm. אותם, גם שם קשוח, אותם אורגניזמים ג'לטיניים לא בהכרח ישבו כנחילים כמו שאנחנו באמת מכירים ויודעים על פני השטח, כלומר הם גם יכולים להיות בעומקים יותר משמעותיים, mm-hmm. כשהשאיבה במרבית מתקני התפלה הגדולים היא כמה מטרים מתחת לפני הים, בין 5 ל-10 מטר מתחת לפני הים, ואותם סלפות, אותם ג'לטינים יכולים להיכנס ואף בקלות לתוך המתקן עצמו תוך כדי שאיבה. המסות רמי הם גדולות.
תראה, בתור ילד ששחה בהרבה מאוד חופים בין, בוא נגיד, בין אל הריש לראש הנקרה, אני לא זוכר הרבה מאוד מדוזות. מאיפה הן באות?
תראה, המקור שלהם, או לפחות מה שאומרים, הוא דרך הפתיחה של תעלת סואץ.
תעלת סואץ נפתחה כמעט לפני 200 שנה, עוד זה. איך פתאום הן הגיעו?
תראה, אני אתן לך סקופ. אני נהריאני במקור.
אוקיי.
חייתי כל החיים שלי בים, ואני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, אם אני זוכר בשנות ה-80 הנהדרות, לא היו כל כך הרבה מדוזות, יש הרבה יותר מדוזות, או כמות המדוזות שמרגישים לאורך החופים בשנים האחרונות גדלה. יש האומרים שזה תהליך מתמשך, יש האומרים שזה קשור לתהליכים הגלובליים שקוראים לנו על כדור הארץ. אם זאת צריך להגיד בצורה כנה, זה לא דבר שהוא ברור. אתה שואל למקור המדוזות שיש היום, הוא לא כזה ידוע. לא מעט אנשים עובדים למצוא את מקור המדוזות שאנחנו רואים כנחילים שמתפתחים לאורך החופים שלנו. מבחינת מתקני התפלה זה בכלל לא משנה. כי בסופו של דבר, נכון להיום, בוא נגיד בעשור האחרון, כשמתקני התפלה מתפילים המון מים, היום אנחנו שוטפים כ-70-80% מכל כוס, היא בעצם מגיעה לנו מהים. אז למתקני התפלה בפועל, אם אתה שואל אותם, זה לא משנה מאיפה הם מגיעים, השורה התחתונה זה שהם מגיעים ובהמוניהם.
המחקר שלכם בודק את כוח המשיכה של המדוזות האלה?
המחקר שלנו בודק מספר פרמטרים. אחד, מה קורה לאותו נחיל, Mm-hmm. מרגע שהוא מגיע למתקן. 2, כמה ממנו נשאב? 3, mm-hmm. מה קורה שהוא נשאב? האם הוא מסונן החוצה? האם הוא עובר את התהליכי קדם? האם הוא מגיע לממברנות, אלה שבעצם עושות את תהליך ההתפלה? Mm-hmm. ובסופו של דבר, מה תהיה ההשפעה על היעילות?
רגע, אבל אם, תראה, המקום הזה מתמקצע בחקר נוזלים, נוזל זה נקרא מים. יש לה המדוזות האלה איזשהו, בוא נגיד, מגנות דווקא לאזורים האלה של החוף?
לא, ממש לא.
לא?
ממש לא.
הם
לגמרי. כן? מדוזות, בהגדרה, הם יצורים פלנקטונים. יצור פלנקטוני, כהגדרתו, זה יצור שזז עם הזרם. היכולת תנועה שלהם מוגבלת מאוד, והרבה פעמים היא ממורכזת על ידי הזרמים שקורים טבעית באזורים שלנו. כלומר, מקביל לחוף. זה פחות או יותר מה שקורה כאשר המדוזות בפועל מגיעות שוב בהמוניהם לאזור החופים, נשאבות מכוח השאיבה של מתקני התפלה לתוך המתקן, עוברות את מה שהן עוברות, מרבית הפעמים זה גריסה, דרך אותם מסננים מוקדמים עוברות פירוק. הפירוק הזה גורם לאיזשהו שחרור של חומרי דשן, שבעצם מגבירים את הפעילות של חיידקים שבסופו של דבר סותמים את תהליכי הקדם והממברנות.
יש איזשהו, אני יודע, רעיון או הצעה שלכם למנוע את הדבר הזה?
זה בעצם ה-Holy Grail. מה לעשות? כאילו חיכיתי שתשאל אותי מה לעשות. אז מה לעשות?
מטבע הדברים, אתה יודע.
אז מה לעשות מתחיל מהסוף. הסוף הוא קודם כל לייצר יכולות חישה מרחוק של אותה מדוזות. נכון להיום זה לא קיים. אחר כך זה לפתח תהליכי קדם מתקדמים יותר. אנחנו קוראים לזה חסמים חכמים. שהדבר הזה כרגע הוא בהתהוות, זה דבר שלוקח יותר זמן, כי קודם כל צריך לאפיין את הבעיה כדי למצוא לפתרון, זה מה שעשינו עכשיו, זה מה שפורסם. אז הפעילות הזאת היא פעילות מתקדמת, שאני מקווה בשנים הקרובות שכן נוכל לייצר איזה שהם חסמים חכמים לאותם מדוזות.
אתה מדבר על חסמים חכמים, אבל נדמה לי שרשת טיפשה לחלוטין יכולה לעצור אותם אם אתה שם אותה במקום הנכון.
אז הבעיה היא ההבנה של מה זה אומר מתקן התפלה.
אוקיי.
Okay. מתקן התפלה שואב המון מים. כשאתה שם רשת סביב אזור היניקה, ומגיעות הרמות של מדוזות, מה שקורה, הרשת קורסת. ממקור הביומסה, כמות של נחיל כזה שמגיע, ואתה יונק, תחשוב שאתה שותה מתוך קש, פשוט יש קריסה של הדברים האלה. אם זה היה כזה פשוט, היו עושים את זה מראש. בגלל כן, זה אני... צריך לחשוב על דברים... שעולים מעל זה.
ולכן יש את מכון צוקרברג לחקר,
אכן,
לחקר המים. תגיד, זאת סכנה אחת, אבל יש סכנה הרבה יותר משמעותית.
נכון.
קוראים לה נפט.
נכון.
אוקיי.
אני חושב שזו הסכנה.
כי?
בהי הידיעה, ואם אני אסיים מהסוף...
בנון הנפל.
בנון הנפל.
כן.
במידה ויגיע לפתחנו שפך נפט, וזה לא שאלה של האם הוא יגיע, אלא רק מתי הוא יגיע.
Okay.
שפך נפט גדול יגרום למתקני ההתפלה על חוף מדינת ישראל לעשות הפסקת פעילות למשך 3 חודשים.
לפחות.
ועד שנה. זה אומר שמתקן התפלה שכזה יפסיק לייצר. יש לזה כל מיני סיבות טכניות למה זה יקרה, ממש דרך אגב לא קשור למתקני ההתפלה עצמם. אלא לדברים שקשורים גם לים וגם למדיניות שלנו, וזה משהו שצריך להיות לפתחו של כל אזרח במדינת ישראל. אני אגיד עוד דבר אחד, הנפט יעשה נזק אז לאלמוגים ושמורות טבע, אבל זה שבמדינה לא יהיה מים לחודשים עד שנה, זה אירוע משמעותי.
כשאתה מדבר על נזק נפט, אנחנו מדברים על דברים באותם סדרי גודל כמו שהיו בזמנו במקסיקו ובמפרץ הפרסי?
לחלוטין.
זה יכול להיות, תראה, המפרץ, אנחנו שנינו מדברים על מפרץ שיש לו גודל שהוא, בוא נגיד, לא כזה גדול, ובעצם אולי בגלל זה הכמויות של הנפט, גם שהן היו גדולות, הם הגיעו לחופים. בדרך כלל הם גם יכולים להישאב לים הפתוח.
התשובה היא פשוטה. מבחינת להגיע לחוף זה באמת תלוי איפה זה יהיה, אבל שפך נפט שקרה לאחרונה והוגדר על ידי חקר ימים ואגמים כשפך נפט קטן, הגיע לחוף ועשה צרה צרורה וכותרות רבות בעיתונים ובטלוויזיה. היה לא מעט זפת על פני כמעט כל חופי ישראל, זה היה שפך נפט קטן. בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, מנסים לקדם הגדלה משמעותית של הספיקה של קו צינור אילת אשקלון, שאומר שינוע נפט מאזור מפרץ אילת לאשקלון, ואז במחליות לאירופה. והסיפור של נפט הוא פשוט. רק סטטיסטיקה.
ראינו את זה גם בעין עברונה.
לחלוטין.
פעמיים. אנחנו הגענו קצת מאוחר לשלב הזה של השיחה, של ממש לדבר על מחקר. העניין הזה, כלומר, הכותרת הזאת מגיעה ממש מתוך איזשהו מחקר שאתם עשיתם כדי, בוא נגיד, לבסס את המדיניות של הפעלת מתקני התפלה. מה חקרתם בעצם?
תראה, בנושא הנפט, המחקר הזה הוא מתרחש בימים אלו.
אז מה חוקרים?
מה שאנחנו מנסים לברר, בראש ובראשונה, מה יקרה שנפט יגיע לאזור ההתפלה. כי כשאתה שואב, ואתה הערת על זה מקודם, אתה לא שואב ממש מפני השטח, וכמו שכולם מכירים מהסרטים, הנפט צף לו על פני המים. אז השאלה בפועל, קודם כל, כשיהיה אירוע נפט, זה איזה סוג נפט, או איזה סוג מזהמים יישאבו באמת למתקן. זו שאלה ראשונה. היא לא ברורה כרגע.
אבל רק שנייה, אתם במקרה הזה חוקרים את זרמי המים? כלומר, את הזרמים שעלולים לסחוב את זה? אתה יודע מה? אנחנו יודעים שיכול להיות מקרה שאונייה או שתי מכליות ישפחו נפט, אפילו יותר, באיזושהי נקודה מסוימת בים התיכון. אבל משהו צריך להביא את הנפט לחופי ישראל.
אז המידול הזה הוא לא ברמת המחקר שלנו, יש מחקרים מקבילים שזה בדיוק מה שהם עושים.
בגלל זה שאלתי, מה אתם חוקרים בהקשר
הזה? אנחנו, כאשר כבר הגיע הנפט לאזור היניקה, לאזור החוף, ועובדתית הוא מגיע, אנחנו בודקים איך הוא מתפרק, ומה נשאב לתוך המתקן, איזה סוג נפט מגיע לתוך המתקן, מה בעצם נעצר בתוך מה שנקרא מסנני חול, זה המסנן הראשוני בתוך מתקן ההתפלה שמסלק דברים גדולים.
אוקיי.
המסנן חול הזה במידה, הוא צורך חיוני למתקן ההתפלה.
כי זה אומר שבעצם אי אפשר יהיה להעביר מים, או לשנות באופן, בוא נגיד, באופן מערכתי, את הגדרת איכות המים כדי שאפשר יהיה לשתות, או פשוט לבטל את היכולת הזאת.
אני חוזר כדי להדגיש, ברגע שייכנס נפט לתוך מתקן ההתפלה, באותו רגע מתקן ההתפלה סוגר את הכפתור ומפסיק לייצר. לא תהיה פחות טוב, יותר טוב, זה עצירה מוחלטת מרגע שנפט ייכנס למתקן.
כי הוא גורם נזק?
כי הוא בעצם סותם בצורה מוחלטת, ושאינה ניתנת לשיקום. את המסננים ואת הממברנות. הממברנות שעושות את ההתפלה, הן מיוחדות, עולות כ-500 דולר ליחידה, יש כ-50 אלף כאלה בתוך מתקן גדול. כשייכנס נפט, הוא כמעט מיידית יסתום אותם בצורה שאי אפשר יהיה לשקם אותם.
אנחנו מדברים על נפט גולמי.
נפט גולמי והנגזרות שלו שאותם, שאלת מה אנחנו בודקים בהתחלה, איזה נגזרות של נפט בסופו של דבר יישאבו לתוך המתקן כשיגיע שפך נפט לאזור היניקה.
להלן מזות.
להלן יכול להיות מזות. ואז השאלה, מה קודם כל עובר ונתקע בתוך מתקני ההתפלה? שתיים, מה יסתום את הממברנות? שאלה לא פחות מעניינת, האם יש חלק מאותם חומרים שקשורים לנפט, שיצליחו לעבור את תהליכי ההתפלה. זאת אומרת, יגיעו לתוך מי השתייה שלנו.
ואתם אמורים כי בתום המחקר לתת איזה שהם פתרונות שיעמדו גם בממסות האלה?
נכון. אז עכשיו, המחקר הזה צריך שוב לתת קרדיט, הוא ביחד עם דוקטור אייל רהב, מחקר ימים ואגמים חיפה. צריך לציין גם את דוקטור אבנר רונן, גם ממכון המים, שאיתו אנחנו בעצם מפתחים את אותם חסמים חכמים שיודעים בעצם לספוח את הנפט ולסלק אותו ולהעביר באותו זמן מים.
פרופסור עידו בר זאב, תשמע, עוד היינו יכולים לזכור את העניין הזה שעות, אבל נאלץ להסתפק בזה בגלל הזמן. תודה רבה לך.
בבקשה.
מרשות המים נמסר בתגובה שישנם נהלים מוגדרים לטיפול באירועי זיהום ים, דוגמת שמנים ודלקים שכבר הופעלו במספר אירועים. נהלים אלו כוללים סגירה זמנית בעת הצורך של המתקן למניעת נזק בזמן הטיפול בזיהום. תפעול המערכת להספקה במקרה של סגירת מתקן מתאפשרת עקב מבנה משק המים. אז אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? השתלת מסתם לב כטיפול במקום צנתור.
אנחנו בעצם מציעים למטופלים אפשרות לעבור ניתוח להשתלת מסתם אורטלי בלב, mm-hmm. במהלך הצנטור. זו שיטה שמאוד חדשנית. Mm-hmm. היא נועדה לתת פתרון לאנשים שהאפשרות הניתוחית היא פחות טובה mm-hmm. בגלל הבעיות כאלה ואחרות.
מסנן מים מזוהמים מפסולת חקלאית, האם זה אפשרי?
לייצר חומר שהוא סופח מתכות רעילות משפחים תעשייתיים. כלומר, mm-hmm. להשתמש בפסולת שאין לה שום שימוש, ובעצם להשתמש בה לטובת טיפול במים באמצעים שהם אמורים להיות יותר זולים.
והינבוט הוא לא רק עץ לצל, הוא גם מזיק.
הבעיה של היותר חמורה בעיניי היא בעיה של אלרגניות מאוד 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 גבוהה. זה עץ שכשהוא פורח באביב, הפריחה שלו עפה ברוח, וכל מי שעובר לידו מתחיל, יש סימפטומים של נזלת, גרד עיני, תופעות בריאותיות קשות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.